יום שלישי, פרשת באב. 24 ימים לא אימר. אנחנו מתחילים, רבותיי, עם דברים נפלאים של הרב יהודה ברגמן, שהתפרסם בגיליון חיים ברווח. הוא מספר שנפגשו לאחרונה עם יהודי מבוגר, עשיר מאוד, בחדר שהוא שכר לעצמו בית מלון. באמצע השיחה הוא ביקש להכין כוס תה, וחשבנו בטח הוא יזמין, אבל לא, הוא מוציא מהארון קו חשמלית ומרתיח מים. שאלנו אותו, היי תוכן, שעות של לילה אחד במלון עולה מאות דולרים. נו, אם תזמינו כוס תה, עוד כמה דולרים. כשלחצוך את הפרוטה הזאת, אתם מביאים אתכם קו חשמלית. ואז הוא עונה לי, בכנות ובפשטות, תשמע טוב, נכון שלא חסר לי כסף, כמו שאתה יודע, אני גם לא מתכמס על הכסף שלי, לא בשבילי ולא בשביל אחרים. כל מה שאני חושב שיש בו צורך, אני קונה מה מובחר ומה היעיל ביותר. אבל מה? מה שנראה בעיניי כבזבוז, כוצאת יתר, זה אני משום אופן היוצא. גם שמדובר על פרוטות. כשהגעתי לכאן, התעניינתי בעלויות. התברר שכל כוס תה שאני אזמין, אני צריך לשלם $5. במקביל הוא אומר להם, צד עיני קף חשמלית, שמוצע למחירה במחיר של $7. אמרתי לעצמי, נרכוש כוס תה יחיד ב$5, זמן שאני יכול להכין עשרות כוסות תה ב$7, בזבוז אמיתי. לבזבז הוא אמר להם, אני לא מוכן בשום פנים ואופן. הסיפור הזה אומר הרב ברגמן, שמסתבר שהיא תפס בעיני קרובים רבים קיצוני מאוד. לא אפילו כתופעה שנובעת מקמצנות כרונית. גם אנחנו, אומר אלמלא, מספר על עצמו, שאלמלא שהוא היה מכיר את אותו יהודי באופן אישי, היה מסתכל על זה גם היום בדומה ייתכן. אלא כיוון שהוא אומר, אני מכיר את האיש ואת ספרו, אנחנו יודעים בברור שהוא מפזר הון עתק לצדקה. אנחנו יודעים גם שגם, הוא אומר, אני מכיר אותו גם בחיים האישיים שלו, הוא לא מתאי בקמצנות בכלל. אבל יש פה בכל אופן מסר חשוב ועמוק בבני הדור שלנו, דור חד פעמי. בדיני הממונות לימדו אותנו חז"ל שדין פרוטה כדין מאה. כן, זה נאמר כלפי הממון של האחר, אבל כמדומה שהוא הדין, הוא הדין לכל הנוגע להתנהלות הכספית היומיומית בממון שלנו. נכון שהמושג מה שצריך נקבע לפי מצבו הכלכלי הספציפי של כל אחד, גם לפי הרגלי החיים, אבל מה שמיותר מעצם המהות שלו, בזה כולם שווים. במיותר, דין פרוטה כדין מאה. כל אחד, מה שמעבר למה שצריך אצלו, כבר נכנס בגדר מיותר. יעקב אבינו, יעקב אבינו חזר על פחים קטנים. יהודי יודע שכסף שהוא, לכסף שהוא קיבל במתנת שמיים יש מטרה. אם זה לחיות ולהתפרנס בכבוד, אם להראות את צדקה וחסד, כשלכסף יש מטרה, כשמסמינים שהכסף נמצא בידינו עבור שליחות מסוימת, אז ממילא לא מבזבזים גם כשמדובר בפרוטות. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, מצוין יראה וביעשה, פורסם ביתד נאמן לפני כמה שנים. זה הוקדש לדמותו של הגאון רבי חיים גרינמן זצ"ל. פרטים מסוימים בו תוקנו במכתב שנשלח אחרי זה. על ידי תלמיד חכם מירושלים שהכיר את הסיפור מקרוב מהתקופה שהוא זכה ללמוד בחברוסה במשך חצי שנה עם רב חיים גרינמן מדי יום. מספר שלפני כ-60 שנה הוא היה עסוק רב חיים גרינמן בלימוד סוגיות טרייפס. הוא היה שוקע בשכנו וירדה סימן מבית על השאלה שנמצאו בעוף שתי מרות. טוב, אז רב חיים התקשה בציור מוחשי של המציאות הזאת לפי הכלים שמובעים שם. על העניין של איך זה היה מודבק, או השפיכה אחד לשני. הוא אמר, או הוא התבטא בשיחה עם אח שלו, בר שליטה, שחסר לו מאוד הדוגמה האישית. הוא אומר שגם לומדי הרואה, כשעושים שימוש באמת במציאות המעניינת הזאת, לא נתקלים. זה מאוד נדיר. תוך כדי שהוא מתייגע כדרכו, מייחל בליבו להבין את התיאור של המציאות הזאת, הקישה על דלתו אישה לא מוכרת מעיר אחרת, שעד היום אף פעם היא לא באה לשאול שיילס. ויש לה אופן שאלה. אחרי שהוא פתח אותו, הוא מצא מראה כפולה, שהיא אמרה, סליחה, שאחרי שהיא פתחה מצאה כפורה, היא לא יודעת איך לנהוג. אז חיים גרינמן דיבטא בשס מייצה לנוכח הגילוי המפחים כזה של השבוח הפרוטיס, שאחרי כזה מייצה, אפיקויוס כבר אפשר להיות. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ויחי אומרו חוכיחו אימוך. יש פה דברים נפלאים מהספר, מהספר על רב דוד לייב שוורץ, חויזק יד. תושבי שיקון ויזניץ והסביבה היו מודעים לפעילות החסד הענפה שהציבור הרחב לא ידע עליה. הייתה זו מערכת נוספת של חסד שהוא הניח על הצווארו. חתימת ערבות להלוואות, המלווים, בעלי גמחים, סתם בעלי ממון, שהיו מעוניינים להרוויח מצוות חסד, שהפירות שלה, גם בעולם הזה, העריכו את החתימה של רב דוד לייב כערב. הם שערו שגם במצב החמור ביותר מבחינתם, הוא ישלם את הכסף ופיצה צדקה, או שיעשה שלום מיוחד לעניין זה, והלוואה תחזור. ומצידו, לא עלה בדעתו להשתמש מכספי צדקה לתשלום ערבויות כל שני וחמישי. גם לא היה זמן לערוך מגביץ רחוב לאנשים שלא יחזירו הלוואה, אחמונו לצלן. אבל מה זה משנה, הוא שמח מאוד על הזדמנות פז נוספת שנפלה בחלקו, לקיים מצוות חסד גדולה שכזאת לעזור לאנשים, שאין להם עקרים וידידים, שמוכנים לתרום, שמוכנים לחתום להם על ערבות. הוא היה מרבה לחתום על ערבויות, והחתימה שלו הייתה סיכון פיננסי מדרגה ראשונה. מפעם לפעם צצו החלטות שרירותיות של עובדים, שאמרו שבדבלה ויחזיר את הכסף מהצדקה. ככה אמרו בלב, ונעלמו מהאופק. היו יחידים שנקלו במצב חריג ביותר, לא צפוי, לא עליהם איך להחזיר. אבל גם היו צדיקים, שירות, הצילו את כל כובד החוב הכספי על גבו החלש, וכשזה קרה, הוא חייב לשלם. מאלו וגם מאלו, הוא תבע להשיב בחוזקה, להשיב את החוב. אבל כערב, דבר ראשון הוא שילם למלווה. ואחרי זה הוא חגר את מותניו, לבקש, להזיר, ללחם ולנצח. התקנה שאנשים יש לו נצלו את קופת הצדקה לרעה, חייבה אותו להטיל את כל כבוד משקלו על הלווה שהוא היה ערב לו. ממש לטבע בחוזקה להחזיר את ההלוואה, לפעמים הוא נזכר רק לערוך מלחמה נגד לאיבה, גם אם אולי השם ישירות בי החזרת ההלוואה עד שיחזיר את החוב. למה הוא ערך מלחמות? כדי שתהיה לו אפשרות להמשיך ולחתום ערבויות. אגב, באחד הלילות שהוא הלך מבית לבית, מכתובת לכתובת, להלום על ראשם של ה... של האנשים שנמנעים להשיב, אז הוא דילג על איזה כתובת, אז שאלו אותו למה. אמר, היא יש לה רכדים טוב, קדוש ברוך הוא, ילמונה. טוב, אבל כאמור, חלילה לא חמק מהמילוי של החובה לגמורה לשלם, של הערב לשלם את החובה. הוא שלם כדת וכדין, כציבו הבוי, ואחרי זה הוא ניגש להסביר לאלוהי ולהסביר במרכאות שגם הוא חייר. עשר אותם את חוכם מבני ברק, בעל גמח גדול, את האמינות הוא רחש אצלי בזמייצה שספרתי לו על הווה שלא החזיר. הוא היה חתום שם הרב, אז הוא רוצה לדעת את התחום של הלוואה, הוא ציין, רשם על הנייר את כל הפסקים, את כל הפרטים, והכניס את הפתק בבטנה של הכובע, שם הוא שם את כל הניירות של דברים חשובים. הכיסים האחרים למקום, מה שם הדברות, שטרות. טוב, חלפו כמה ימים, הוא ניצא בפתח הבית עם כל הסכום, ואמרתי לו, תודה רבה, יש לך כוח, חסכת לי תרחה גדולה, שילמת את הערבות. היה ניסר, אומר, יש לך כוח, צריך להגיד לי, הרי אם לא הייתי עושה, הייתי גנב, חתמתי על ערבות, עד רבה. הייתי יותר גורם מהלוי, והלוי ואין לו כסף. הוא מעריך בשעת ההלוואה, שעת הפירון יהיה לו, אבל בסופו של דבר לא היה לו, אבל אני חתמתי ערבות, לא מתוך חילות כספי. אף אחד לא מאלץ את הערב לחתום, והערב יודע גם יודע שסומכים אליו, הוא לא מחזיר את הכסף. וגרוע, מה לא יבא? אז הוא אומר אותו מנהל גמר, שהוא לא יתפעל מעצם הזרים, זה פשוט. הוא יתפעל מהטון, מהנימה ומהפחד שהיו שזורים בכל מילה שלו. ישו סלומן דיברה בתור תרונו. כך הוא אומר, הוא חש בליבי אמינות בלתי ניתנת לעירו. ואנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל. שיחה מיוחדת עם הרבי סיפני רס, מרבסר תורני, על דמותו של הגאון רבי יהודה ארי טרגר, זכר צדיק לברוך, ראש ישיבת עץ חיים, בווילריק, מקים עולה של תורה, באנטוורפן, בגלילותיה, סיפר הבן שלו, הרב הגאון בשמעון שולם, הוא ספר איזה מעשה מעניין שקרה באחד המטויבים, כשהיה בצעד ברגל לאנטוורפן, סמוכה מרחק של שעה וחצי הלכה, כדי להתפלל תפילה של סחיס, של יום טוב ורוב הום. הוא אומר, בדרך כלל אני ואחותי היינו יוצאים לקראתו בכניסה לכפר לקבל אותו, אבל חיכינו לו שעתיים, שלוש, הוא לא חזר, התחלנו לדאוג. פתאום הגיעו שוטרים,
הגיעו שוטרים וביקשו לקבל תעודת זהות שלו. טוב, ההתנהגות המוזרה הזאת הדאיגו אותנו עוד יותר, מה היה לעשות? בשעת צהריים מאוחרת הוא חזר, עייף, תשוש. דבר שבדרך הוא עבר ברמזור אדום, ברגל כמובן. אחרי זה היה סמוך לתחנת משטרה, עיכבו אותו למשך שעות ארוכות, הטילו עליו קנס כספי. והייתה זה עבורנו, הוא אומר, עוגמת נפש גדולה שנגזר לנו להעביר ככה את היום טוב. מיד אחרי פסח הגיע סיפור לאוזני השבר שלו, רב שלמה זלמן, שאומר כמובן לחזק אותו, לעודד אותו. במכתב נלהב, הוא הוסיף כמה שורות להפיק את הלקח שנלמד מהסיפור. קיבלתי מכם מכתב מישוחק שלכם, אגיד לכם נאמנה, אומר לרב שלמה זלמן, שאני נהנה כשאני שומע על מישהו, מהקוברים והידידים, שנענשים את השלום של 5 לירות על איזה עבירה של אי זהירות שהולכי רגיל חייבים בהם. כי כמו שאין אדם עוד לדברי תורה למכן נכשל בהם, כך גם בזה. ואם פעם שמים קנס, הרי זה רבגד לתמיד. והרווח היוצא מזה מרובה על ההפסד. בהמשך הוא כותב כמובן, במקרה שלך, הצטערנו מאוד מזה שקרה בעיצומו של חג, אשר גרם צער רב לכולם. ואנחנו ממשיכים עם הדור נפלא סגולות וישועות. יש פה דברים שפרסם הרב רפאל ברלזון בעיתון יתד לפני כמה שנים. קבוצה של אברכים ניצבת לשקועה בתפילה במורד רחוב שטראוס בירושלים, לרחוב בליליוס, סמטת פראג. שם הם עמדו ושפכו את כל ליבם השמיים, מה קרה? זלמן ריבלין, בספר שלו מוסר היסוד, הוא מרחיב על מקום שנקרא פיסחה דקארטה. מקום זה מסוגל לגאולה, המקובולים היו עורכים שם תיקוני צוף לספנח, תפילת עוד עצמחי, תפילה אחרי המשך בן יוסף, שנוסחה ועניינה מובעים בספר כל התור. בימי המצור הקשים על ירושלים בשנת תשח, אז נערכו שם במקום תפילות על ידי מקובלים אשכנזים וספרדים, ואחרי זה באמת הורגישה הקלה מרובה במצב. כל מי שיבקר במקום יבחין בגן שעשועים קטן שהקימה שם העירייה, לצד 2 מבנים עתיקים, מסגד ומבנה קבר של משפחת קמריה הערבית. שמועה טוענת שכדי למנוע את גאולת היהוד, אז הערבים תמנו שם את מתיהם בדומה למקום אחר בעיר. אבל אין לזה יסוד שכן מבנה הקבר במקום בתורך 800 שנה אחורה, הרבה לפני שידוע שהיהודים התפעלו שם. עוד בתחילת עליית תלמידי הגויין השתתלו ראשי הדת לגאול את הגבעה שבחוף שטראוס. לא עלתה בידם מחמת הסירוב העיקש של בעל הקרקע הערבי. אז לכן הם סתחו את השטח, הקימו גואל גדול, הקימו תפילת. ההסדר הזה נמשך יותר מ-70 שנה עד תף ריש ממתת, שאז הוא הסכים למכור את המקום המחיר גבוה. בימינו, אז לפעמים תלמידיו של הגאון שלמה זילברמן, זה תלוחים תפילה לישועת הכלל והפרט. בשעתו שמעתי, אומר, מבנו הגאון רבי אליהו שליטה, ראש ישיבת הדרס אליהו, איפה המקום המדויק, למור שלא מדובר בשמה רחוקה, אלא במסורת חיה, שנמשכת והולכת עד ימינו אנו. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. רבי יוסף כהן מקפיד, מסתדל לא לאכול חומץ צבר עליו הפסח, גם אם נמכר לגוי, ולכן כמה ימים אחרי פסח הוא עדיין אוכל מצות, עד שיגיע לחם שנאפה מקמח שנטחן אחרי פסח. לכן החומרים, ולא חשש חמץ צבר על הפסח. אבל הילדים, פחות מגיל בריצה, הוא נותן כן לאכול מלחם שנאפה אחרי פסח, גם אם הקמח נמכר לגוי. לאוכלת פסח, אז אם כן, רבי יוסף לבוא משכנו כיכר לחם לתת לילדים לחדר. אחרי כמה ימים, כשמגיע הפסח, הוא קונה כמה כיכרות, ורצה להחזיר לשכנו, קמח כיכר מעודר, שנאפה מקמח שנתחל לאחר הפסח, אבל לפעמים יש בזה ריבית, שמחזיר לחם מעודר יותר, אז התשובה היא, כיוון שבאמת יש רבים שמעדרים לאכול דווקא לחם אחרי פסח, אז יש בזה ריבית, ולכן נפרע בכסף ולא בלחם. וכפי המבואר בספר בריס פינחוס, שתוספת באיכות, גם המחיר נשאר אותו מחיר, עכשיו לריבס. דף היום מבעל אוכל, אנחנו עוזים בשעה טובה בסימן שיניים ב' סעיף ז'. תעלה משתי חצרות ותן נחשבת כמחיצה, ומתי ניתן לערב את שתי החצרות יחד. כך בעל עוד נושאים מעניינים, נלמד כולנו במוסד. נוכל לשמוע כולנו בשיעור היומי, בשלוחה אחת מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. הוא כדרכינו, נלמד גם אנחנו את קני הדף היום מבעל אוכל. שתי חצרות שיש ביניהם תעלה שהגובה שלה 10 טפחים והרוחב שלה 4 טפחים, אז היא נחשבת כמחיצה ולא יכולות לערב ערוב חצרות אחת עם השנייה, וכך גם הדין בחצר אחת שחפרו בה פעלה כזו, ויש בתי מגורים משני הצדדים שלה, ששני חלקי החצר נחשבים כשתי חצרות, ולא יכולים לערב זה עם זה. הסיבה שרק ברוחב ארבעה צרכים זה נחשב למחיצה, אז יש אומרים שזה בגלל שפחות מרוחב הזה אפשר לפסוע, אפשר לפסוע, מעבר אחד לעבר השני, בלי דילוג. וממילא, זה לא מהווה הפסק משתי החצרות. ויש אומרים שבגלל שמחיצה הלכתית לא נחשבת כמחיצה, אלא כשהיא משמשת לשטח שרוחבו ארבעה טפוחים. אם אורך התעלה לא נמשך לכל רוחב החצר, ויש מרווח של ארבעה טפוחים לפחות שהתעלה לא עוברת שם, או לחילופין, יש באורך התעלה שטח באורך ארבעה טפוחים, שבו גובה התעלה פחות מעשרה טפוחים. או ארוך הוא פחות מארבעה צרכים. הרי זה כאילו יש פתח בין שתי החצרות במכונות לערב ערוב חצרות אחת עם השנייה. אם לכל אורך התעלה, או באורך של יותר מ-10 עמות בתעלה, הגובה של הפחות מעשרה צרכים, או שהרוחב של הפחות מארבעה צרכים, אז מה יוצא? שאין מחיצה בין החצרות בכלל, והן נחשבות כחצר אחת. כך שאם לא יעשו ערוב חצרות יחד, נסר על כולם הטלטול מהבתים לחצר ולאף. בהמשך לאמור, אם יתת גובה התעלה מעשרה צפחים, או שמייתת רוחבה מארבעה צפחים, באמצעות מילוי חלקי או מלא של התעלה, אם הוא מילא אותה באפר או באבנים, התעלה לא נחשבת כמחיצה. אבל אם כן הוא מילא אותה בדבר אחר, אתה יודעים ככה, אם מדובר בדבר שאין דרכם של בני אדם להשאיר אותו בתעלה כמילוי, למשל בגדים, אז התעלה מוסיפה לחשב כמחיצה גם אם הוא בטל את המילוי. דהיינו שהוא אמר בפה, שבדי איתו להתיר אותו שם לעולם. ואם מדובר בדבר שבני אדם עשויים כן להתיר אותו בתעלה כמילוי, צריך שיבטל אותו בפה. יש אומרים שגם ביטול מחשוב המועיל. ובלי ביטול, התעלה מוסיפה להיחשב כמחיצה גם ידוע שהמילוי יישאר בה לעולם. עד כאן בינן דברים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, שתי חסרות שמחיצה מפרידה ביניהן, ואחת מהן יוצא מהמחיצה זיז, שהשטח שלו ארבע על ארבע טפוחים, כן? זאת אומרת, לא, זה משהו משמעותי. בטווח של פחות מעשרה טפוחים מהקרקע, ובטווח של פחות מעשרה טפוחים מראש המחיצה. והעמידו סולם מהקרקע לאותו בליטה, אותו זיז, איך שקוראים לזה. שהמחק שבין השלבה התחתונה לקרקע, ובין השלבה לשלבה פחות מ3 טפוחים, רשאים דיירי החצר להסתמש בראש המחיצה כחלק מהחצר. שתי חצרות שמחיצה מפרידה ביניהם, והקימו משני עברי המחיצה כעין במה שמחוברת לקרקע, שהשטח שלה ארבע על ארבע טפוחים, הפרש הגובה שבינה לראש המחיצה הוא פחות מ3 טפוחים, הרי זה כאילו יש פתח בין חצרות. עד כאן בעניין הזה, הוא כדרכנו נפליג, מימי מחור נזכר מה שלמדנו, חזל אמרו, חיצה תלויה לא מותרת, דהיינו, בחיצה של רשות סיוכית שבינה לבין הקרקע יש מרווח של 3 טפחים או יותר בסולה מדרבונים, ולא נחשבת במחיצה להתיר את הטלטול בתוכה בשבת, גם כשהיא עצמה בגובה של 10 טפחים כנדרש. זה מבואר בגמורה שיש חיסרון בכזאת מחיצה, שהגדעים בוקים בה, כלומר, במרווח של 3 טפחים יכול לבדי כזה גבוה להשתחל מבעד למחיצה, ולכן אין המחיצה הזו חשיבות של מחיצה. נחלקו רבותינו בבור הדבר, זה אחד בקיעת הגדיים מטעם הפסול היחיד של מחיצה תלויה, ולולי בקיעת הגדיים הייתה המחיצה כשרה. ולדעה השנייה, בקיעת הגדיים היא רק אחד מהרמות של מחיצה תלויה, ועיקר הפסול, עיקר הפסול הוא משום של מחיצה שלא מתחילה, מהקרקע היא לא נשבת למחיצה, אלא שבמרווח של פחות מ3 טפחים, נחשבת המחיצה כמתחילה מהקרקע מדין לא. דף רואים מתלמוד בבלי. אילו המוירואים יפליגו בספינה. ובאיזה מקרה מותר לבטל תרומה ברוב חולין? ואיזה קורבן יכול לאחל בשתי שנים נפרדות? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת חוירס דף קוף זין.
שלוחה שתיים, אתם כבר יודעים, אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, ולרבות נחת ולגדול בתורה. הוא כדרכנו לקראת סיום, החופצים בחיים. בואי סי, תצטרפו אלינו, תצטרפו אלינו ללימוד היומי, סבר חובץ חיים, בהלכות שנימד היום, הלכות שחילוס כלל ת' סעיפים, ז', ח' וט'. חושב חובץ חיים לעסוק באופנים שמותר לסבר דבר חילוס בתנאים המרובים, והזהירות הגדולה שנדרשת לכך. האם מותר לספר לאדם על פלוני, שהוא הזיק אותו, גזל אותו? טוב, לכאורה, היינו אומרים, ודאי שמותר, חובה! אבל התורה מציבה לפנינו רשימה של תנאים, שיהיה ברור מה לעבר לכל ספק, שהמספר יצמד לעובדות כהווייתן, בלי שום תוספות, פרשנויות. אפשר לספר גם מתכוון לתועלת, שתהיה אכן תועלת בפועל, השבת הגזילה, הספור הדברים, שאי אפשר יהיה להחזיר לנגזל הניזוק את הרכוש באופן אחר, שלאותו פלוני לא יגרם מזה הפסד ורע מעבר למה שהמגיע לו במטרה, והתנאי הנוסף, שהמספר הוכיח תחילה את המזיק, או הגזלן, רק אם לא שמע את הוכחתו, אז הוא יכול לספר. וכותב החופץ חיים, החופץ חיים כותב, מה מאוד יש להיזהר, שלא להורות לעצמו עשר תכף בעניינים האלו, עד שיתבונן היטב, שיתבונן היטב מתחילה אם נשלמו בו כל הפרטים הנ"ל. דילה אחי אומר חובץ חיים, עלול מאוד שיעבור על איזה לאו גמור דרך חילוס. והוא ממשיך בביאור המוסופים, מובן נדון בעניין ועד בית, בעניין משותף, על אחד שמבקש לפרסם בלוח מודעות, שאחד השכנים לא משלם את החוב. דעת הגש של יושב שאחרי שהוא יתרה בשכנים הזה מותר, אין בזה משום משנור באלבון הספונים, מוביל איזה רע, מוביל איזה רע מהגמור בקסובס, שמכריזים ברבים, על מישהו לא זיינתי לדב, שהוא אכסרי כעורב. אחרי גם דעת הגרח קניבסקי, שמותר לספר על מי שלא משלם, אבל הוא הוסיף שהוא צריך להתכוון לטובה. אך דעת רב ניסים, שכשהדבר אפשרי, אין לפרסם את שמו של אותו שכן, רק לכתוב את השמות של מי שכבר שילם. ותוך כך יוודע מי לא שילם. ולשים רבותיי, התחזקות יומית. פעם יהודי יתונן לפני בעל האב ישראל מוויז'ניץ, על פלוני ופלוני שמצערים אותו, וכשה הרבי ישפיע עליהם שיפסיקו. אמר לו הרבי, תעשה מה שאני עשיתי, כשהתיישבתי בגר סורדיים, כן, שובח מוויז'ניץ, מלחמת העולם הראשונה. הוא אמר לו, שנו אותי כל בני העיר, מלבד איזה שני אנשים. אבל אני אהבתי אותם כל כך, עד שכולם אהבו גם אותי. אם ישנו אדם שלא חי איתנו בשלום, נשתדל רבותיי, נשתדל להראות לו שאנחנו אוהבים אותו, ונגרום לכך, מה נגרום? שמשך הזמן, גם הוא יאהב אותנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, בכל טוב צלה.